שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשעה טובה ללימוד בספר צדקת הצדיק של רבנו רבי צדוק הכהן הגדול מלובלין, ואנחנו הגענו לאות כף ג' כמדומני, נכון? אות כף ג' בשעה טובה, אני מזכיר, אנחנו עוסקים בפסקאות שבהם רבי צדוק בעצם מבאר את העמודים הראשונים, הדפים הראשונים, מסכת ברכות שעוסקת גם בעניינים הלכתיים בהתחלה, גם באגדתות. אנחנו כרגע בעניין של ביאור המשמרות שהלילה מתחלק אליהם, מהאגדתות הראשונות בש"ס. ובואו נראה את הדברים. אנחנו בעוד כף ג' נקרא את הפסקה ברצף אחד, ואז אנחנו נפרק אותה יותר. בכל מעשה השם יתברך יהיה סימן עיקר למטה. כמו שאתה ספר ליקוטי אמרים מהרב, שתי ועוד פה, מהרב רבי, כן, בר, רבי דוב בר, זה תלמיד מזריץ'. זה לא הליקוטי אמרים של התניה. כי חיסרון שמגיע לצדיק הוא לסימן לו שידע שאותו החיסרון בשכינה כביכול אין שם ביאורו, וזהו על כל משמר שואג הקדוש ברוך הוא בסימן הדבר, רצונו לומר שיש סימן ניכר למטה, ושהגה אחת שהוא במשמר ראשון לגלות כל כך בתוקף עד שניכר גם בחמור, שהוא בריאה פחותה ביותר, כמו שאמרו עמה דומה לחמור, כמו שאמרו בבקמה חבר קייר חמרה, ובשנייה רק בכלבים שאין פחותים כל כך, שיש בהם צד אחד קדושה, כמו שאמרו, כלבים משחקים אליהו בלעיר, כלבים בוכים מלאך המוות בלעיר, דקלב וגימטריה אליהו, אין פירוש פרק שירה בסידור הרב יאבץ, כי יש עזות דקדושה, אז כנמר, זה דוגמת קינת פנחס, זה אליהו, וללישנה דאמצעית, דאמצעיתה, היינו חצות את רצון, כמו שאמרו ביבמות, לכך הסימן לכלבים צועקים, והיינו הרמת כל שמחה, אליהו בלעיר, שהוא סימן את רצון. כמו שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו, את אליה הנביא, לפני בוא יום השם הגדול והנורא, כי מחצות ואילך מתחיל הרגשת היום, על דרך שאמרו, משמרה בפלגנה מיהווה משמרות. ובשלישית, ההרגשה רק לבני אדם שלמים, ולפי שקרוב לאור היום, הם מתעוררים על ידי התארגות הדשאגה דלמעלה, שהוא מתוך הרגשת האור, וכן הם מתעוררים בסיפור דחיבה, אישה לבעלה, כנסת ישראל שנדח כתוב בשיר השירים, ותינוקות של בית רבן יונקים משדי כלל, כנסת ישראל, די שמתעוררים לנקוך ההרגשה למטה בפשטות המעשה, אבל רק במין האדם. והראשונות אין בני האדם מתעוררים, שמתוך תוקף החושך אי אפשר להרגשה להיות מכוח האדם שבאיש, רק מכוח החומר. טוב. פה בעצם רבנו ממשיך לעסוק ביחס או בתקשורת בין העליונים, מה שקורה בשמיים לתחתונים, מה שקורה מעשים הגשמים בארץ, כי זה בעצם יסוד חידוש תורת הבעל שם טוב, שלט אתר פנוי מיני, והקדוש ברוך הוא בעצם מדבר איתנו, מתקשר איתנו, באמצעות העולם הזה. אז בכל מעשה השם יתברך, כלומר, כל מה שקורה בעליונים, יש לכך סימן ניכר למטה. וכמו שכתב בספר ליקוטי המורים, מהרב בר זצ"ל, כלומר, המגיד ממזריץ', נקרא את הדברים שהוא כותב, אז זה בהוצאה של הר ברכה, זה בעמוד י' ח'. הוא מביא שם ליקוטי אמרים, סימן נ' ג', אני מקריא. כשצריך לבקש איזה דבר מהבורא יתברך, יחשוב שנשמתו הוא איבר מהשכינה כביכול כטיפה מן הים. ויבקש על השכינה שאותו דבר הוא חסר להשכינה. ויהיה לו האמנה שבוודאי הוא פועל מלמעלה לשכינה. ובכתר שם טוב כתב, שמעתי ממורי, כי צדיקאיה אינון שלוחי דמטרונית, השלוחים של המלכה. ומה שחסר להם ידעון שחיסרון זהו בשכינה, והתפללו שימולא החיסרון שם, ולא שיכוון להנאת עצמו. זה אחד הדברים החשובים, אדמו"ר מקומרנה מפתח את זה הרבה. אדמו"ר מקומרנה כידוע, שני הרגליים בתורה שלה זה הבעל שם טוב הקדוש והאריז"ל על הקדוש. בעצם הוא אומר שהבעל שם טוב, הרי בזמן הבעל שם טוב היו הרבה אנשים שכונו בעלי שם, אגב גם אצל הגויים, כן? רק שהוא היה בעל שם טוב, לא שמות תומה חלילה וריפוי וכשפים, אלא שמות קודש בקדושה. והבעל שם טוב, אנחנו יודעים שהיה גם מתפרנס מלרפות אנשים. אבל אומר אדמו"ר מקומרנה, הבעל שם טוב לא היה עוסק בשמות קודש בשביל לרפות, אלא מגיע לה מה שנקרא עשיו בן רבקה, שיש לה איזושהי מחלה, מחלה גופנית או נפשית, והוא מסתכל בצירוף עשיו בן רבקה בשמיים, ואז הוא בודק מה החיסרון ברוחניות, מתקן את החיסרון ברוחניות, ומתוך זה נמשך החיסרון גם בגשמיות. כלומר, אם אדם, הוא, יש לו, אני עכשיו מחלים מצינון, אז זה בצורה גשמית. אבל יש לזה שורש רוחני. עכשיו, אני לא בעל שם טוב, אז אני לא בדיוק יודע מה השורש הרוחני בעניין, אבל לו הייתי, או לא הייתי יודע איפה בעל שם טוב שבדור שלנו, הייתי הולך אליו ואומר לו, רבנו בעל שם טוב הקדוש, תגיד לי מה השורש ברוחניות, ונתקן אותו. עכשיו, זו תפיסת עולם מאוד יסודית. עזבו אתכם עכשיו תורה ומצוות, אל תעזבו תורה ומצוות, אבל לא רק בהקשרים של תורה ומצוות, כלומר, גם זה מפותח מאוד בניו אייג', גם בשפה הטיפולית. כשאתה יושב עם זוג, עם ראש שלום בית, לא, הוא לא מתרס על ילדים, הוא לא שולף רצפה, הוא לא זה, ת, 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 ת. זה ההופעה. מטפל טוב, מה עושים את הדגש? לא על הסימפטומים, אלא על השורש, על ה, על ה, על ה, אתה קורא לזה המחלה, השורש של המחלה, שהנגזרת, הפועל יוצא ממנו, זה החוסר בשטיפת כלים, הבית לא מסודר, חוסר יחס וכו'. זאת אומרת, על מה זה יושב? כלומר, ממה זה יונק? ואומר פה, בעצם מה שאומר רבי צדוק, שהתקשורת בין עולים התחתונים, זה, בעצם זה כביש, לא חד סטרי, זה דו סטרי. כמו שראינו בעצם באות כף, נכון? שבעצם שאתה תורה, עבודה, גמילות חסדים, שזה בעצם היכולת שלנו לפעול מה קורה בעולם בגלויות, אבל גם איך להשפיע אור בגלויות, כלומר, זה פעולה דו סטרית. ולכן, שאדם רואה חיסרון, רגע, למה שמי אחרה לי את החיסרון הזה? כדי שאני אתקן. והצדיקים על דרך הבעל שם, אומר רבי צדוק, מצטט מהם, בעצם, אומר פה, כי חיסרון, אני מוסיף בסוגריים, אפילו גשמי, לא שהוא לא מכוון בתפילה, כי חיסרון, אפילו גשמי, הוא רעב. אוקיי? אין לו בית לגור. כי חיסרון, אפילו גשמי, שמגיע לצדיק, הוא לסימן לו. מדברים איתו. שידע שאותו החיסרון בשכינה, כביכול, עיין שם באורו. וזהו, כן, עכשיו הוא דורש את הגמרא, על כל משמר, שואג הקדוש ברוך הוא וכו'. נכון, עכשיו הגמרא אומרת שעל כל משמר ומשמר שמתחלף, הקדוש ברוך הוא, אני כבר מכיר לכם, מי שיש לו הר ברכה, זה בעמוד הקודם, הערה 19. ברכות, דף ג' עמוד א'. תניא רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג קרש אל אמר, וכולי, סימן הדבר, משמר ראשונה, חמור נוער, שני הכלבים צועקים. שלישי, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. אז אומר פה בעצם סימן לדבר, כי אם אני רוצה לדעת מתי הקדוש ברוך הוא שואג בלילה בגלות, אז סימן לדבר, כלומר שיש סימן עיקר למטה, ולכן נקט דווקא לשון סימן. כלומר, כשאני רואה את החמור נוער, זה לא איזה קטע, חמור נוער, אלא מה זה בא להגיד לי? זה בא לסמן לי שעכשיו בדיוק בעליונים הקדוש ברוך הוא יושב ושואג, כן? על חורבן, על הגלות. ועכשיו הוא מתחיל לפרט רבנו את השייכות בין הצער למעלה לסימן למטה. כלומר, מה הצער בין השאגה שבחו בתחילת הלילה, במשמר הראשונה, דווקא לחמור ולא לאיגואנה, או לא לפיל. בוא נראה. ושאגה אחת, שהוא במשמר ראשון לגלות, כל כך בתוקף, עד שניכר גם בחמור, שהוא בעצם החמור נוער, למה הוא נוער החמור? החמור, נכון, אפילו החמור מרגיש את צער הגלות, שהחמור נוער, זה בגלל צער הגלות. אבל צער הגלות כזה חזק, דווקא במשמרה הראשונה, שהוא ניכר גם בחמור, שהוא בריאה פחותה ביותר. כמו שאמרו, שבו לכם פה עם החמור, עמד דומה לחמור, היינו בעוד כף, חמור עומד לחומריות, לגשמיות. וכמו שאמרו בבא קמא צדיק ב', חברך קריא חמרה, כלומר, אם החבר שלך קורא לך חמור, אז קח את העוקף של החמור ותשים אותו עליך, כלומר, הוא מבזה אותך. כלומר, חמור זה ביטוי לשפלות. זה משמרה ראשונה, כלומר, הצער של הקדוש ברוך הוא בעליונים הוא כזה חזק, עד שזה ניכר גם אצל החמור, שזה בעצם שיא הגשמיות. כלומר, הצעקה בקומה העליונה בבניין עם 30 קומות, התינוק בוכה כל כך חזק, התינוק בוכה כל כך חזק, שגם מקומה אחת שומעים את הצעקות שלה, וזה מעורר את הילדים מהם בוכים. סתם דוגמה. ובשנייה, אבל כשהגעה השנייה בעליונים, היא כבר ניכרת רק בכלבים. כלומר, החמור כבר לא שומע אותה. כלבים שאין פחותים כל כך, שיש בהם צד אחד לקדושה. כמו שאמרו בבא קמא, כלבים משחקים, אליהו בא לעיר. כלומר, כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלומר, לכלבים כבר יש איזושהי יותר רגישות, עדינות, שהם מסוגלים לקלוט גם דברים לקדושה, כמו אליהו הנביא, או להפך, מלאך המוות. דקלב וגימטרי אליהו. כי יש עזות דקדושה, פה זה אחד החילוקים מתנועת המוסר. בתנועת המוסר, נקודת המוצא שאדם הוא לא טוב, אנחנו צריך לשבר את הדברים. לוותר, לסגף את המידות האלה ולהתנתק מהם. התורת החסידות של הבעל שם טוב הקדוש, אני מזכיר לכם, זה החיבור של רב צדוק שנה אחרי שנה החסיד. כאילו זה המהפכה שלו. אז העניין שלו עכשיו, הוא אומר, עזות זה תכונה נהדרת. אפילו מכלב שכלבים ראינו, ראינו בעוד כף שהכלבים זה בעצם החיה, איך הוא אומר פה, והכלבים עזי פנים. כלומר שכלב זה דוגמה לעזות פנים, לא פה, אבל לעזות פנים זה נהדר, שתהיה עזות פנים בתפילה. תהיה, מה שנקרא, תהיה עקשן, ריבונו של עולם, גאולה שלמה. לא חצי גאולה, לא רק שהציונים דתיים יחגו למירושלים. גאולה שלמה, שכולם ידעו שמה זה גאולה ודאית. להתעקש. כי יש עזות לקדושה, כמו עז כנמר, שהתנא בעצמו משתמש עז כנמר. כלומר, אומר, תלמד מעל, וכתוב בגמרא, מלאת רב מצוות, אינו לומדים בצניעות מחתול וכו'. זהו דוגמת קינת פנחס, פנחס זה אליהו, ולכן דווקא הכלבים שהם עזים, הם מזהים שאליהו בא. וללישנה דה אמצעית, דה אמצעית, שם הגמרא סברה אחרת, שהמשמרת השנייה היא בדיוק האמצע, כי זה שלוש, אז בעצם האמצע של האמצע, זה מה זה האמצע של האמצע? אם יש לי שלוש, 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 האמצע של האמצע זה ארבע וחצי, שזה בעצם חצות, נקודת חצות. מתחצי של המשמרה הראשונה, נקודת חצות, וללישנה דה אמצעית, דה אמצעית, דה אמצעית, היינו חצות, חצות, עת רצון, כתוב רבמות. לכך הסימן כלבים צועקים, היינו הרמת כל שמחה, כלומר מתי הכלבים צועקים? דווקא בחצות שאליהו בא לעיר, שהוא סימן את רצון. כמו שכתוב, הנה אנוכי שלכם את אליהו נביא לכם, מתי בוכים על חורבן הבית ותיקון? חצות. נשמע בו יום השם, כי מחצות ואילך מתחיל לגשת היום. אצל האריזל, נקודת החצות זה השינוי. היום מתחיל בעצם כבר מצאת הכוכבים, מהשקיעה, אבל נקודת המפנה מהמצב של דינים, שעד חצות לא קוראים תהילים, לא קוראים מקרא, נכון? תפילת ערבית, תפילה מסוימת, אבל כל העניין של הכוונות, הייחודים, ההמשכות הגדולות, העת רצון, הצדיקים מתעוררים בחצות, עוררים תיקון חצות, ואז הדור הבוקר עוסקים בייחודים, הכוונות, הולכים למקווה וכו', זה מחצות. כי מחצות ואילך עברנו כבר יציא הלילה. עכשיו, כמו שאני כבר משנקה, כבר נגענו בקיר, עכשיו תחילת נאה במגמת קדושה לעבר הזריחה. על דרך שמרו משמרה ופלגה, נמיה ומשמרות. ובשלישית, ובשאגה השלישית, בשאגה השלישית מי מתעורר ממנה? מה הסימן? תינוק יונק ואישה מספרת עם בעלה. זאת אומרת, בשלישית השאגה היא עוד יותר עדינה, שאפילו הכלבים לא שמים אותה, כל שכן לא החמור. ההרגשה רק לבני אדם שלמים. ולפי שקרוב לאור היום, הם מתעוררים על ידי ההתערות הזה שאגה דלמעלה, שהוא מתוך הרגשת האור, וכן הם מתעוררים... בסיפור דחיבה אישה לבעלה, כלומר כנסת ישראל השם מתברך כתוב בשיר השירים, וכמו שבסוף הלילה תינוק יונק משדי אמו, אז כך בסוף הגלות, שזה סוף הלילה, כן? המוני ישראל שמכונים תינוקות של בית רבן, פתאום מתעוררים לקבל ולינוק תורה מהרבנים, כמו שקורה בדור שלנו שיש תורות גדולה לתשובה. ולכן בתינוקות של בית רבן יונקים משדי כלל הכנסת ישראל, על ידי שפתאום הם מתעוררים לינק. נוכל הרגשה למטה בפשטות המעשה. ועכשיו הוא יבאר מה הטעם שלבני אדם, שזה בעצם נזר הבריאה, הרבה יותר מחמור, הרבה יותר מכלבים, נכון? אז למה דווקא בני אדם הם מרגישים מה קורה בעליונים רק במשמרת האחרונה ולא במשמרת הראשונה כמו החמור או הכלב? אגב, זו תופעה שקיימת עד היום. שמשל שהיה את הצונמי הגדול בדרום מזרח אסיה, לפני הרבה מאוד שנים, בו כל צונמי שיש, אז כבר 3-4 שעות קודם לכן, כל החיות, כלבים, חתולים, כולם רצו למעבה הג'ונגל. הם הסתלקו מקו המלונות מהחופים, זה היה פלא גדול, לא הבינו. הם אחד הסממנים לזהות את זה. כלומר, משהו בסנסורים של הכלבים, החתולים, לא יודע איזה חיות יש שם בדרום מזרח אסיה, גרם להם לחוש את רעידת האדמה של הלוחות הטקטונים בים, כמה קילומטרים משם, והם הבינו שזה הולך להתבטא בצורה של צונמי, גל ענק של 4, 5, 10, 20 מטר, שישתה את הכל, ולכן הכלבים והחיות לא נספו. הבני אדם כן. זה גם מה שכותב פה. אבל עכשיו הוא יסביר ברוחניות למה האדם מתעורר רק מהשאגה העדינה ביותר. אבל רק במשמרה השלישית במין האדם. כלומר, בני אדם מתעורר רק במשמרה השלישית. ובראשונות אין בני אדם מתעוררים שמתוך תוקף החושך אי אפשר להרגשה להיות מכוח האדם שבאיש, רק מכוח החומר. זה משפט מאוד כנה ונוקב של רבנו צדוק הכהן מלובלין. עם כל הכבוד למעלת ויתרון העבודה בחושך, שדיברנו, כן, באותיות הראשונות, שהחושך זה הלילה והגלות, שהאדם יש לו גלות בעבודת השם, עדיין בחושך השכל, היכולת לזהות דקויות רוחניות, שהם בעצם מותר אדם מן הבהמה, החושך, השכל בחושך הוא לא במצב זך ועדין, ולכן הוא לא יכול לקלוט את השינויים שבעליונים. כלומר, מה? נכון, הוא קולט את האחרון, אבל זה כבר אור היום כמעט, אז כבר נעזר בהערה. אבל הוא אומר, וזה נקודה על זה, שאדם רדוף, ומה שנקרא, קשה לו בגשמיות, אז עכשיו להתפלל. אדם נמצא בחושך, אתה מצפה עכשיו שיזכה לדבקות, להבנות, לחידושים, זה לא עובד ככה, הוא אומר פה בכנות, מה לעשות? בזמן החושך, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש בחומר, אתה מרגיש שאתה רעב, אתה מרגיש שאתה צמא, אתה קשה לך להשיג, צמאון לך, אני תמיד אומר את זה במקום שאתה מלמד תפילה או כוונות התפילה, גם כתבתי את זה בעלון הישיבתי, לא מזמן התחלנו בזמן קיץ, פרקים של תפילה מסכת ברכות. ההכנה הכי חשובה לתפילה היא, לא יודע אם קראתם, מה? ללכת לישון בזמן. כי אם אתה יודע כמה תפילה זה רום כל המעלות, והנשמה תמיד מתפללת, וכל התיקונים והייחודים והבירורים של הניצוצות והאורות והכלים והצלמים והלבושים והמוחים, הכל נעשה בתפילה, אבל ישנת שעתיים בלילה, חזקה שהתפילה שלך תראה. אבל אם תשען לפניכם, כלומר תכין את הכלי, את החומר, כדי שתוכל אחרי זה להכין את כל התוכן. אז אם אני מסכם את פסקה כף ג', אני קראתי לה רגישות התחתונים לשינויים בעליונים, אבל אתם לא חייבים להסכים, למרות שאני צודק, סתם, כל אחד יעשה כרצונו. טוב, עוד כף ד', עוד כף ד', יש פה חסידות, אבל בעיקר קצת בירורים הלכתיים, אז נקרא אותה ונסביר תוך כדי ולא נתעכב עליה יותר מדי. בסדר? כדי שנמשיך לקפי וכסבב בעזרת השם. משמר ראשון בלילה, חמור נוער. שנאור עדיין, לפי שהוא זמן שהולכים לשכב רוב בני האדם. כן, רוב בני האדם הולכים לשכב במשמרת הראשונה. דלי, אני מזכיר, גם אז לא היה חשמל בזמן הגמרא וכו'. פה הוא עושה פה איזושהי חקירה תלמודית, דלי כלם, אי אפשר לומר, דמה דאי כדא הולכים לשכב, יועיל כלדידן איכא דגנו. כשהגמרא אומרת שאפשר, מה שנקרא, לקרוא קריאת שמע כבר בשוכבך, גם אם עדיין לא כולם הולכים לישון בשקיעה, בצאת הכוכבים, אבל יש כאלה שהולכים לישון, אפשר לקרוא בזה קריאת שמע. דאם כן, כל הלילה נמים. כן, הרש"י בתוספות שם, ובלבד, כן, שם מדברים הרש"י בתוספות על העניין שבעלות השחר, מה שנקרא, אבל לפני הנץ, אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית ויוצאים ידי חובה, כי יש אנשים שזה עדיין מה שנקרא ובשוכבך, שעת השכיבה שלהם, אבל בתפילת ערבית אז לא יאמר השכיבנו, כי כבר אף אחד לא הולך לישון. יש עדיין אנשים זרקנים, כן? שהם כבר עדיין באזור סמוך לנץ, עדיין ישנים, אבל הם החריגים. אז כולם מקומים בעלות השחר, כי עובדים עד השקיעה רק, לא היה חשמל. הם את עמידי רבנו יונה, ובמשנה דרש ברכות, עלים את רבי אלעזר והוא עדין לדידן, ולכן יורים בעליו עדיין לסוף משמע ראשון. אבל הלאה, כן, אבל אחרי הלילה, במשמרה השנייה והלאה, מה קורה עם החמור? מה עושים לו בלילה? קשור על אבוסו. מה שאין כן כלב, זוכים עוד כף ג' וגם דיברנו בכלב בעוד כף, נכון? שכלב זה רומז לאיזה עבודה? עבודת התפילה, נכון? כלב אין בעליו קושרו באבוס. רמז אני ישנה וליבי ער, צעקה בתפילה עבודה שבלב. כלומר, אפשר להתפלל ולצעוק על הגלות כל הלילה. ועכשיו הוא מתחיל לברר פה את השיטות ההלכתיות, כמה אדם רגיל לישון וכמה אדם צריך לישון. ובתחילת משמר שלישי ללישנה קמה, בואו נראה את הגמרא, הערה 22 בהר ברכה, ברכות ג' עמוד א'. למה צריכים שלושה סימנים? הרי סוף המשמרה השלישית יום, ואין לך סימן גדול מזה. מתרד בלישנה קמה, אלא חשיב סוף משמרה ראשונה, ותחילת משמרה האחרונה, ואמצעית זה אמצעית. כלומר, ישנים רק במשמרת האמצעית. שרי בשלישית מתעוררים ומספרים. אישה שפרת עם בעלה, תינוק אין משדה אימו, והיא בית האימא, כולו סף משמעות ככה השיב. ולמען דגן, מי שישן מבית אפל, כלומר הוא ישן מבית בלי חלונות, אז איך הוא ידע מתי חילוף המשמרות, נכון? אז הוא שומע את החמור, את הכלבים, את התינוק בוכה. ואם כן, מתעוררים בסוף השלישית וישנים שתי משמרות. עכשיו נראה את זה בפנים. ובתחילת משמר שלישי לילה נקמה, שוב נאורים. אם כן, אין זמן לשנה, רק משמר אחד. היינו 4 שעות, ולילה נבטרה, זה בסוף משמר שלישי נאורים, זמן שינה 8 שעות, וזהו כדעת הרמב״ם, הלכות דעות. זה פסק, אלישנה בתרא, כן, יש לנו 2 משמרות של 4, 8 שעות. אין בתוספות עירובין סמכי, דיבור מתחיל אלה, יש למר לילי תקופת תמוז, הם 8 שעות בארץ ישראל. ואין שילי טענית, למית את וב באב, צריך להוסיף, כן, להוסיף בתלמוד תורה, כי אז הלילות מתקצרים. כבר מה שנקרא, השקיעה מתחילה להתקצר, יותר מתקרבים לאזור דצמבר, שכבר הלילות בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, כבר מתחיל היום להתקצר, להוסיף מלילה על היום, והיינו מחצי תקופת תמוז, זה מחצי ולמעלה מתחיל להתגדל הלילה. ועוד סיבה נוספת להוסיף מתלמוד תורה דווקא אז, וגם לפי שהחצי לעולם כסיום, כלומר עד החצי כהתחלה, לפי שרובו ככולו בכל מקום. אז אם אני עכשיו הולך, מה שנקרא, ממקום שמא' לב' מרחק 10 קילומטר, אז כל עוד שלא הגעתי ל5 קילומטר, אני עדיין בתחילת הדרך. הגעתי לחצי 5 קילומטר והלאה, אני כבר מה? אני כבר לקראת הסוף, כבר עברתי את הרוב. כמו שכתבתי במקום אחר, טען תפילת השחר עד חצות. למה דווקא עד חצות? כי עד חצות זה שייך לתחילת היום. אחרי חצות מה זה? זה כבר יותר קרוב לערבית, כבר ליום הבא. לכן אתה לא יכול שחרית אחרת, תשלומים זה משהו אחר. משום דמי שם, פגע, למה שמורות קרי לו? אין סוכה כפזב. והריזל כתב דשיטי נשמי, 6 שעות, העין במקדש מלך, זה פירוש רבי שלום בוזגלו על הזוהר פשט ויגש תפריש זין, הערה 23, סוכה כפב עמוד ב', אמר רב, אסור לאדם לישון ביום יותר משנת הסוס, וכמה שנת הסוס? שיטי נשמי. אמר רביי, שנתי דמר כדרב, אני ישן כמו רב, ורב כדרבי, ודרבי כדוד, ודוד כדסוסיה, ודסוסיה שיטי נשמי. מקדש מלך כתב ששמע, ששיטים נשמע זה פחות משעה, זה פחות מ-60 דקות. פחות משעה זמנית. וגם כתבתי בחידושי, אנחנו לא יודעים, ככה הייתי בנושא כלים בפרשים היתר בצדוק, לא יודעים למה הוא מתכוון פה, איזה חידושים בדיוק. אז אני קראתי לפסקה כ"ד, ברור זמן, משמרת ראשונה וזמני השינה. טוב, עכשיו נחזור לעוד קפה, יש לי כבר יותר בעניינים חסידיים. ונראה גם את קפה וגם את כסבב. עוד קפה. אני קורא את הכל ברצף, אז נסביר. משמר שני, כלבים צועקים, כשהכל ישנים. ובמשמר ראשון יש בני אדם נאורים ואין מניחים אותו. וכן תפילה טוב במקום של בני אדם, כי הם מבלבלים אותו בפניות ומחשבת חוץ. ושאר מחשבות זרות בא על ידם. כמו שכתב בדגל מחנה אפרים, כמה פעמים על פסוק, בכל אדם. לא יהיה בעול מוהד, בבואו לחפר בקודש. מתפילה בציבור, כשגם הציבור מתפללים, אין דעתן עליו, וכן הוא עליהם, וגם בתורה אמרו בפסחים, לא תשנה בגובה של עיר, אף על פי שאמרו בנדרים, יזהרו שלא תלמדו תורה, אלא בחברו, לכן חמה מקומות, אני כשלומד עמם, אבל לא במקום בני אדם שאין לומדים עמו. אפילו שיש בני אדם, צריך לצייר במחשבתו, כאילו אין איש בעולם, וכמו שכתבת גם מחנה אפרים שם, ולישנה דאמצעית, דאמצעית, לפי שאז תוקף השינה, כי בסוף ראשונה מתחילין, ובתחילת שלישית נאורין, ואפילו יצעקו לא ינערו, וכך צריך להיות השינה בליבו מכל ענייני עולם הזה, שאפילו די הצעקה בתפילה, ברך עלינו השנה וכיוצא, לא ינערו, רק יכוון הכל צורך גבוה כידוע, וכל ענייני עולם הזה יהיו בטלים אצלו, דחי השן דמי. טוב, זה פסקתית. אנחנו עדיין בענייני המשמרות. משמר שני, כלבים צועקים. כשהכל ישנים. כולם מפקידים שבאמצע הלילה, בשליש האמצעי של הלילה, כולם ישנים. כי במשמר ראשון יש בני אדם נאורים, והם מניחים אותו. הרי מה זה כלבים נוערים, כלבים צובחים? אמרנו בעוד כף, זה עבודת התפילה. אז שואל רב צדוק בסאבטקסט, למה דווקא זמן עצמת משמרת שנייה? אומר, כי אז הכי טוב, זה הכי נוח, למה? כולם ישנים. כשכולם ישנים, אף אחד לא ישגע אותי. אף אחד לא יפריע לי. לא יבלבל לי את המוח. אני יכול להגיד לכם כאב טרי, שאני מאוד אוהב את ילדיי, אבל ההספקים הטובים שלי בלימוד או בהכנת שיעורים, אז אחרי שהילדים, אנחנו יכולים לישון, שהילדים בבית, בוקר, צהריים או ערב, קשה, נכון? כי יכולים להיכנס, אבא, אני צריך פה, גם אם יש לי חדר עבודה משלי, מי שאין לו חדר עבודה בכלל. אבל אחרי שהילדים אנחנו לישון, עכשיו מה שאני מספיק בשעה, זה מה שהספקתי בכל אחר הצהריים, אולי, נכון? כי יש יקט, יש ריכוז. אז הוא אומר, לכן דווקא הכלבי זה משמרת אמצעית, כי כל בני אדם אחים ישנים. וכן, כמו כן ברוחניות, שהכלבים רומזים לתפילה, תפילה, טוב, אני מוסיף פה להתפלל, טוב להתפלל במקום שאין בני אדם. מזכיר לנו ליקוטי מוהר"ן, מפורש. ליקוטי מוהר"ן, תורה נ"ב. אני אור בלילה, נגיד, המלך יחידי, אני אור בלילה, המלך יחידי, איזה מתחייב בנפשו, זה אחד התורות החשובות בליקוטי מוהר"ן, שעוסקת במעט ההתבודדות. ושם רבנו מסביר, רבנו נחמן מברסלב כמובן, מסביר שאת ההתבודדות אנחנו עושים מחוץ לעיר, במקום של העבר שמיש, דווקא במקומות שלא יפריעו ולא יבלבלו אותנו. וכן תפילה טוב להתפלל במקום שאין בני אדם, כי הם מבלבלים אותו בפניות ומחשבת חוץ, ושאר מחשבות זרות בא על ידם. בין אם זה בצורה ישירה, כי מדברים על פוליטיקה וביבי ובנט וקואליציה אופוזיציה או מכבי והפועל, מבלבל אותך מהקודש, ובין אם הם עצמם לא מכוונים. אז במקיפין, הם לא עוסקים בקודש, אתה מכוון, זה יכול להשפיע לך בצורה מה שנקרא המקיפה יותר, לא הישירה. וכמו שכתב בדגל מחנה אפרים, מי דגל מחנה אפרים? רבי מנשה חיים מסדיליקוב, שהוא בעצם הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, אחיו של רבי חמי מז'יבוז', ובעצם שניהם דודים של רבי חמי מברסלב. דגל מחנה אפרים, יחד עם תולדות יעקב יוסף, זה מספרי היסוד של החסידות בדור השני והשלישי, שהם מהווים מבחינתנו סמכות ברורה ומוסמכת, עדות נאמנה לתורת הבעל שם טוב. נכון? התולדות יעקב מספר, שמעתי ממורי, והדגל מחנה אפרים, כן, מאדוני אבי זקני, הסבא שלו. אז הוא דורש את הפסוק, שאיפה הוא נאמר? וכל אדם, כן, לא יהיה, באוהל מועד, בבוא, הולך פעם קשה לצאתו. אחרי מות, מה זה אחרי מות? על מי זה נאמר? על הכהן הגדול, שהוא נכנס לקודש הקודשים. אז פה קודם כל אני לומד רק מאהבת הפסוק, לפני שנקרא את הדרוש של הבעל שם טוב הקדוש, זכותו מגנה עלינו, שרבנו יצא לכל מלובלין, בשם הדגל מחנה אפרים אומר, עבודת התפילה, כמו שכתוב בשלה, זה אדם ניצב בקודש הקודשים, מול הקרובים. השלה מביא את זה, גם הרבי יעקב אבן בסידור מביא את זה, את העניין שאדם עושה דמיון מודרך, הרב רב מדבר על זה הרבה, גם עושה את הלכה למעשה, איך בעצם הוא מתחיל את כל התפילה מהקורבנות, עקדה, פסוקי זמרה, קריאת שמע, מהחצר, לעזרה, קריאת שמע זה כבר ההיכל, זה הקודש, ותפילת עמידה זה קודש קודשי. מול, ממש מזה שם דמיון מודרך, איך הוא עומד בקודש, הבית מלא אשן, כן, ענן, ויש את הקרובים, הוא מקטיק תורת, תורת התקשרות, אומר שאדם מתפלל וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עצתו. הלכה למעשה. אין הכי נמי, עוד נראה לי חיי שעה אחרי עולם, אבל עדיין. הלכה למעשה, כלומר אני צריך בתפילה להיות בקודש הקודשים בלי שום הפרעה. לדוגמה, להתפלל בלי טלפון. רוב האנשים לא עושים את זה. הטלפון על השקט, מקווה, אבל על רטט. פתאום מודים אנחנו לך, ואתה, רגע, אוי, רגע, זה מתקשרים מהגן, זה מהעבודה, זה ועד הבית, זה הקפצה למילואים, זה... אבל אנחנו, ואשר את העבודה נביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתה מהרה ותקבל ברצון. זה הלכה למעשה. אבל יש פה אמירה ש... טוב, בוא נראה את דגל מחנה אפרים, נפרק את זה יותר. כותב הדגל מחנה אפרים, מי שיש לו מהדורת יריד חסידות, והערה 4 בעמוד כף א', פרשת שלח. אבל זה בכמה מקומות, זה לא רק במקום אחד. כן, שזה גם בפרשת מטות, כמדו, כן, הנה. אני מקריא. דגל מחנה אפרים, פרשת שלח ופרשת מטות. אני מקריא שם מפרשת שלח. האדם הרוצה לעבוד השם באמת, צריך שיהיה לו בחינת ייחוד המעשה. דהיינו כאילו רק הוא לבדו בעולם. כמו שאמר רב נחמן אורי דנקר, שזה מתלמידי הבעל שם טוב, שהוא בעצם החתן, נמצא לביתו של הבעל שם טוב אדל, שהוא בעצם הסבא של רבי נחמן, והוא הדוד של הדגל מחנה אפרים. ואיש על יעלה עמך, כן, ואיש על יעלה עמך, וגם איש אלי רעה בכל הער, גם אתה מבקר, אל ירו אל מול הער ההוא, מה זה איש לא היה לימך? כשירצה לעבוד את השם, אז יהיה רק לבד, ולא יעלה עמו איש. ועל פי זה הבנתי את הפסוק, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, במחפר בקודש ואבן. פרשת מטות, זה המקור הבא, אני אקרא את זה גם, שמעתי ממחותני הרב הוותיק המנוח מורנו הרב נחמן אורידנקר ז"ל על פסוק ואיש לא יעלה עמך בכל ההר ההוא. היינו כשאדם רוצה לעבוד את השם באמת ובתמימות, אז הוא צריך לחשוב ולדמות בעצמו כאילו יחידי בעולם, ולא יהיה לו שום פנייה משום אדם. ועל פי זה אמרתי, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בברך פר בקודש ואבן. התורה הזאת היא תורה מאוד חשובה. אם אתה כל, אין פה אמירה שתהיה סוציומט, שתהיה לא אכפת לך מאף אחד, אתה נחשב בזולת. לא. אני הלכה למעשה מאוד משתדל למחוא כפיים בתפילה, כהחיה של רבנו בלוקותי מוהר"ן. אבל אני לא מוחה בתפילה ציבור. כי אני בעצמי מתחרפן, כשהייתי פה על הישיבה לפני 20 שנה, אני זוכר, הייתי משתגע מזה. אני מתפלט לי, מישהו לידי במרחק, מות עפוף. והוא לא יודע אם זבוב מפריע לו, הוא מנסה לגרש את החיצוינים, את השדים, אני לא יודע מה, אבל זה מוציא אותי מריכוז. לכן אני מוחה, אם אני בציבור או שלום, אחרי שמחה כפיים בשקט, שלא ישמעו אותי. אין פה קריאה של הדגל מחנה אפרים להיות אטום, להיות חסר לב, חוסר רגש למי שזולתך, לא. אבל אם אתה כל הזמן תתחשב בזולת, לא זה, 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 ומתי יעשה גם אנוכי לביתי? איך אומר רבי נחמן, אברהם נברא יחידי, אברהם הביא כל אחד מצד, אחד היה אברהם. הוא לא ראה ממטר, לא ראה בלב, הוא הולך לקודש, נכון, יש אישה, אישה, צריך להתחשב בהם. בסדר, לפרנס, להתייחס, לאהוב, להכיל, להקשיב. אבל כשאני בתפילה, אני בקודש. אני מתפלל, גם אחרי שעה, יכול להם, אני אראה את זה בהמשך. אבל לא לצמצם את עצמי לכל מיני מגבלות. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, כלומר, כל אלמנט של גשמיות של אדם, בבוחבר בקודש. ולכן, מה, אז אני אקצר בגלל שאני מחכים, אז אל תהיה שליח ציבור. משהו יש לי שליח ציבור. אני משתדל לא לשליח ציבור, כי אני צריך לקצר, אני אוהב להאריך. אמר, שאני יש לי מפתח בגלל זה, אני נעלת בית כנסת. שאחרים יגשו לשליח ציבור. ולא להגיע למצב שהזולת מפריע לי ואני מצמצם את עצמי לקטנות של הזולת. דוגמה. תפילה בציבור, תפילה במניין. אני זוכר פעם, הייתי בחור צעיר אחרי החתונה, וככה היה מאוד חשוב לי להקפיד על כל התפילה, בלי דילוגים. תפילה מתחילה בעקדה, קורבנות, משנת אזרחים, איזו מקומן, רבי ישמעאל, הודו, הכל, בנחת, בקצב שלי. וכיוונתי שאני אבוא 20 דקות לפני, כדי שאני אתחיל עם הודו, עם הציבור. תפילה בשש, אז לבוא ב-5:40, תפילים קורבנות, ומה אני אעשה? באותו יום הגיע מישהו, לא ביישוב שבו גרתי אז, כנראה רדף אחריו כלב, הוא מאוד רץ, אני לא יודע מה הוא נבהל כל כך. הודיע שיש לו יורצייט, וב-6:18 כבר נוחה תפילה. ואני הייתי עצבנים, אז כאילו, בגלל שהוא ממהר לעבודה שלו, אז אני צריך מה שנקרא לצמצם את עצמי לתפילה מהודו עד סוף תפילה 18 דקות, כאילו גם ברמה שגם אנשים שם זה היה להם מוזר. בדרך כלל, תפילה ממוצעת, 25 דקות, כן? לא שזה קל, אוקיי? ואז אמרתי, זהו, אני לא מצמצם את עצמי לזולת שמחליט שהוא שליח ציבור. אני מתפעל, אני כמובן, אני יודע מתי המידה, המידה 6:15, אז אני אבוא, לוקח 35 דקות, 40 דקות, אז אני אבוא, 5:35, 5:40, ואני אגיע לעמידה עם הציבור. אבל אני לא מצמצם את עצמי לקטנות של הזולת. בגלל שהוא רץ בתפילה, בגלל שהוא לא זה, לא. אני בקצב שלי, בעבודה שלי, שוב פעם, משתדל במניין. ושאלתי את מורי ורבי הצדיק, אדמו"ר מוז'יל, זכותו תגן עלינו, אמר לי, ואם פתאום נפתח לי בקריאת שמע, שערי דבקות, ואני לא נפתח, רוצה לשהות בזה, הוא אומר לי, אז תהיה בזה. ואל תעבוד את הוותיקין, אבל ותיקין, אנחנו לא עובדים את השמש ולא את החזן, עובדים את הקדוש ברוך הוא. אומר פה עכשיו, תפילה בציבור. אומר, בתפילה בציבור לא חוששים לבלבול מצד המון העם. אומר פה, בכל תהיה יחידים, מה שאני מתפלל בציבור, אל תחשוב שהזולת, בשונה ממה שאמרתי עד עכשיו, יפריע לך. כי שגם כשגם הציבור מתפללים, אין דעתן עליו, ולא בא להפריע לך. וכן הוא עליהם, אתה כל בסדר. אומר, וגם בתלמוד תורה בעצם מועילה בדידות המחשבה, וגם בתורה אמרו, בפסחים קופית ב', לא תשנה בגובה של עיר. אל תלמד תורה בגובה של עיר, כלומר, במקום המרכזי של העיר, כי אז זה מה שנקרא בסנטר, בקניון, כולם יבואו, בלבלו אותך. אבל פי שאמרו בנדרים, יזהרו שלא תלמדו תורה, אלא בחבורה. כן, זה לא תלמוד תורה לבד, בכל מכמה מקומות. היינו כשלומד עמהם, אז החבורה מפרה אותו. אבל לא במקום בני אדם שאין לומדים עמו, שאז יבלבלו אותו. ואפילו שיש בני אדם, צריך לצא מחשבתו, כאילו נשמע עולם. אפילו אתה בבית כנסת, אתה עם אנשים, יש בני אדם מסביבך, צריך לצייר במחשבתו, כאילו אין איש בעולם. עכשיו השם ברך שומע, הוא שומע רק לי ואני איתו עכשיו. כמו שכתב בדגל מחנה אפרים שם. וללישנה דאמצעי דאמצעית, שאז בחצות לילה כלבים צועקים, שאז תוקף השינה. כלומר, הוא שוכח לגמרי מענייני עולם הזה. כתוב פתאום בהרה 24 בהר ברכה, וזה ללישנה כמה? שסימן כלבים צועקים ובחצות. אך ללישנה בתרה, כלבים צועקים או בסף משמרה שנייה או בחולה. לפי שאז תוקף השינה. כי בסוף ראשונה מתחילים. ואז השינה לא כל כך עמוקה אצל בני אדם שמתחילים לישון, נכון? ובתחילת שלישית כבר מתעוררים. כלומר, ואפילו יצעקו, לא ינערו. ולכן, ולכן דווקא במשמרת שנייה, אם יצעקו, לא ינערו, וזה לא יפריע להם לישון. אז גם לאדם המתפלל, גם במשמרת שנייה זה של הכלבים, למה משמרת שנייה זה דווקא רומז לתפילה? משמרת שנייה אף אחד לא יפריע לך, אתה לא תפריע להם. ולכן, כשהוא מתפלל, אז כל ילני העולם הזה אצלו יהיה בבחינת שינה. ואז הוא אומר, וכך, אצל האדם המתפלל שהוא מתפלל, אז כל ענייני העולם הזה אצלו יהיו בחינת שינה. וכך צריך להיות השינה בליבו, איזה ביטוי יפה זה. תישן בלב. לא תישן במיטה, תישן בלב. כלומר, לכל העניינים שהם לא קודש, עבודה, פרנסה, משגעים אותך בעבודה וכו', כל הדברים האלה, השינה בליבו מכל ענייני העולם הזה. שאפילו על ידי הצעקה בתפילה, כן, ברך עלינו השנה שזה פרנסה, וכיוצא, לא ינערו. הם לא יתעוררו מזה הגשמיות. רק יכוון הכל צורך גבוה כידוע. בכל ענייני העולם הזה יהיו בטלים אצלו כדי כישן דמים. פה הוא רומז לביור של הבעל שם טוב הקדוש, על המשנה באבות, פרק ב' משנה י' ג', כן? אל תעשה תפילתך קבע. אז אומר הבעל שם טוב, שהאדם לא יתפלל, אדם, לא יתפלל אדם רק על עסקה וצרכה בגשמיים, אלא יתפלל תמיד על גלות השכינה. זוכרים עוד כף ג'? שמש בשם המגיד ממזרית, שם הבעל שטר, מה שקורה למטה, זה בעצם מיד על החסרון בשכינה. הוא אומר, תמיד תתפלל על חסרון השכינה. כן, אל תעשה תפילתך קבע, יש לך משנה, אל הרחמים ותחנונים לפני המקום. כלומר, לפני ועבור המקום, זו השכינה. תחנונים לפני המקום, זה בדיוק העניין. ואם יש קושי בפרנסה, או קושי בריאותי, או קושי פוליטי, מה זה אומר? זה אומר שיש קושי בשכינה. אז אל תתפלל שיהיה עוד פורש מהקואליציה לאופוזיציה ויהיה בחירות, או שהחוק לא יעבור. תתפלל שהשכינה תהיה בריאה. אחרי הצער מנחם פרומול זצ"ל פה בישיבה, בשנה ככה של לקראת ההתנתקות ואחרי ההתנתקות, אז תמיד היה גבאי אומר, מי שבח לחולים. אז אני ניגש אליו ואומר, כנסת ישראל שנחת גאולתנו. אומר לו, הגבאי, ישראל בן מי? ישראל בן מי? אומר לו, לא, כנסת ישראל ראשית שמחת גאולתנו. ועושה בשיא הרצינות. והגבאי תמיד הגבאי מתחלף, אולי מבין, אני צוחקים על זה. אבל הרב מנחם לא צחק, הוא אומר, אני מבקש את במי שברך לחולים, תעשה מי שברך לכנסת ישראל, ראשית שמחת גאולתנו, כי היא חולה. כי היא חולה בשיא הרצינות, תעשה מי שברך לחולים, לכנסת ישראל. הוא אומר, כי היא חולה. חולי הלב, חולי הראש, אני לא יודע, לא משנה, אבל חולה. רפואה שלמה, כנסת ישראל. לשכינה הקדושה, נכון? אמן ואמן. טוב, בוא נספיק בקצרה, אנחנו לא נוותר, אנחנו נספיק בקצרה, תוך כפוב. כן, זו שאלה מעולה. אני כתבתי עבודת התפילה צורך גבוה בהתבודדות. הוא יש לכם כותרת יותר טובה. תחשבו על זה להתחיל כפיו בינתיים, אוקיי? שנספיק. משמר שלישי. אז דיברנו בכף דלת על החמור נוער, דיברנו בכפי על כלבים צועקים, משמר שלישי, תינוק יונק, ואישה מספר, אנחנו נקרא את זה בבת אחת, לא פעמיים. משמר שלישי, תינוק יונק, ואישה מספר את שניהם יחד. זהו רק במשמר שלישי. הרי עד עכשיו היה חמור נוער בלבד, כלבים צובחים בלבד. פתאום עכשיו במשמר השלישי יש לי גם תינוק יונק וגם אישה מספרת עם בעלה. והוא רק במשמר שלישי שיהיו כולם נאורים בזמן אחד, וכן בנמשל, כלומר בנמשל ביחס לעבודת השם. יניקה תינוק משדה אמו והתורה. אז זה ראוי שיהיה כאשר אישה מספרת, מה זה מספרת עם בעלה במילה אחת? ייחוד, תשמיש. נכון? כלומר בקבלית ייחוד זון. כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא ביחד. אז יניקה תינוק משדה אמו זה התורה, זה ראוי כאיש, מתי טוב ללמוד תורה? כאשר אישה מספרת שיש ייחוד בין הזכר והנקבה, בין כנסת ישראל והשכינה, ויהיה גם האב הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו בפרש פרק קטן מברכים, שגם האב משתעשע ביניקת התינוק. כן, מה שכתוב שם, שהקדוש ברוך הוא זה אב, כתוב שם בקטן מברכים, ביחוד ברכות, זה מי שאוכל בלי לברך, כאילו גוזל לאביו ואימו. כלומר, אז אביו זה הקדוש ברוך הוא, כן? אז שמשתעשע ביניקת התינוק, זהו, אבל הוא אומר פה, זה רק בדרגה של משמר שלישי. כלומר, רק במשמר שלישי כבר הגענו למצב שהאיש והאישה מתייחדים. כלומר, שיש לנו ייחוד זון, שהתינוק כבר משתעשע בניקת התינוק. כי מה זה משמר שלישי? זוכרים את עוד כף, שאמרנו שהחמור משמרת א' זה רומז למעשה מצוות גמילות חסדים. העבודה שבלב זה הכלבים צווחים, נכון? ובסוף, היניקת התינוק זה התורה. כן? מחשבה, דיבור, מעשה. תורה עבודה גמילות חסדים, ראינו את זה בסוף אותו כף, אני מקריא, זהו רק במשמר שלישי שכבר שלם במעשים, כלומר חמור משמרת א', לעבודה שבלב, כלבים, עבודה תפילה משמרת ב', והנה במעשה הקדים, במעשה הקדים תינוק יונק. אומר דווקא למה פה במעשה הוא הקדים תינוק יונק שהוא מתעורר קודם להם, ולא דווקא אישה מספרת, הרי מה קורה? התינוק בוכה, מאירה את האם, האם והיא מעוררת לבעל. אבל להלן בשמיעה לאחרים, אותו אדם שהוא ישן בבית אפל, והוא רק שומע, אז מה כתוב שם בגמרא? אמר להפך, קודם כל אישה מספרת עם בעלה, שקולם נשמע ושומע קודם, ורק אחר כך שהוא מתעורר מזה, הוא שומע, שמתי אתה שומע, כל תינוק יונק. אז מה נמשל? הבאתם את השאלה, למה שבחוץ, אז בעצם שומעים קודם כל תינוק יונק, ואז אישה מספרת בעלה, אז הוא אומר, כי קודם כל התינוק בוכה, מהיר תאימו מראת האבא. אבל אומר מי שישן בבית אפל ואין לו חלונות ורוצה על פי השמיעה לזהות, אז הוא קודם כל שומע את האישה מספרת עם בעלה, זה מעורר אותו, ואז הוא מקשיב יותר טוב, גם התינוק בוכה. ואז אומר, מה הנמשל בעבודת השם? יניקת תינוקות של בית רבן משדי אימן. כנסת ישראל, כמו שאמרו בראש פרק קצת מברכים, דף למדי, כן, אמרנו גוזל אבי ואימו וכולי, ראשי הדור, והם, כלומר ראשי הדור הצדיקים, הם מתעוררים מכוח העם. כלומר, האב והאם, מי מעורר אותם? התינוק, הבכי של התינוק. מה מעורר את הצדיקים הגדולים? העם שבשדות. והם, אז הצדיקים, בעקבות הבכי של העמך, מספרים כבודל ושכינה מדברת מתוך גרונם. וזהו במשמר שלישי של גלות, הדומה ללילה, כמו שראינו בעוד כ"ב, בשם הדובר צדק, כתבים של רב צדוק, שהוא מחלק את כל התקופות בעם ישראל לשלושת המשמרות. המשמרת הראשונה זה זמן התנאים והמוראים, שהרבה עמי ארצות. המשמרת השנייה, שזה החמור נער חומריות. המשמרת השנייה, זה כל הגלויות, כן, האינקוויזיציות, הפרעות, הגירושים הקשים באירופה, שזה השמד, שזה אומר זמן של התפילה, צריך להתפלל. ואנחנו עכשיו בגלות האחרונה, שליש האחרון, שזה זמן של התורה, של ריבוי התורה בעם ישראל. זה באות כפבית ראינו את זה. וזהו במשמר השלישי של גלות הדומה ללילה. באמת תינוק יונק קודם. כלומר, בגלות קודם כל יש התעוררות של העמך. רק להרגשת עין בני אדם, אישה מספרת קודם. כלפי חוץ נראה כאילו התעוררות עם מראשי הדור. אבל למעשה, בתכלס, באמת, הקטליזטור, אשרי הגפרור זה העמך. המלמטה זה מגיע. וכמו שכתב בספר תודות יעקב יוסף על פסוק גמר חסיד, כי פסו אמוני בני אדם, בשם רבי פיסטלר, כן, מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שמסביר שם, דעה יקרא מרי של סייפה מספר לרי של מדרש. אפשר לקרוא את הפסוק מהסוף התחל, מהתחל לסוף. כלומר, כן, גמר חסיד, למה? כי פסו אמוני בני אדם, או כי פסו אמוני בני אדם, אז גמר חסיד. כלומר, למה הצדיקים לומדים? כי העמך התעורר. אבל זה בעצם למה העמך התעורר? כי חסידים לומדים זה אבא עתליה. וכמו שאמרו בערכין, פרנס לפי הדור, דור לפי פרנס, ויקדים כנזכר לאל. אז אם אני מסכם, בעצם, כי כבר יצאנו בהשגחה פרטית, כי עוד כף זין זה כבר, בעצם כבר נושא אחר, פחות או יותר, ממשיך פה על השאגות, אבל מגיע פה למקומות אחרים של החורבה וכו' וכו', אז בעצם ראינו פה דברים מאוד חשובים על איך דורשת המשמרות, על השתנות הזמנים בעליונים שמשפיעה על התחתונים, והתחתונים משפיעים על העליונים. ראינו פה שהעמך מעורר את הצדיקים, אבל העניין הוא שהכל זה תקשורת דו-סטרית. אנחנו משפיעים על הלמעלה, הלמעלה משפיע על התחתונים, אנחנו צריכים ללמוד מכל דבר את העניין הזה, והנמשל, והנמשל, מה זה הנמשל? הנמשל זה בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו באמצעות העולם הזה. כבר אין לנו בת קול שיוצאת מחורב, אין לנו אורים ותומים, זה היה בבית שני, אין לנו אורים ותומים בבית ראשון, אז מה יש לנו? וגם אז, בת קול רק לצדיקים, אורים ותומים רק לכהן הגדול, נכון? דוד המלך צריך לאביתר או לצדוק הכהן כדי שיגידו לו, הילך, בוס, דברים כאלה, נכון? יהושע, אם אחת, צריך את ה... אנחנו לא צריכים אורים ותומים, מה אורים ותומים שלי? חמור נוער, כלב צובע, כל הסביבה שלי, זה אורים ותומים, שכל שמחו מדבר איתי. כל מה שקורה בעולם, השם מדבר איתי, שהולך לי, שלא הולך לי. עכשיו, זה לא פשוט, גם אלי הכהן, ראת האותיות, שין כף רישב, עכשיו שהיא שיקורה, לא שהיא קשרה, הלחנה. שמה הייתה? מתפללת. זה בדיוק הקושי, לזהות. כלומר, העניין הוא למשל, בעולם המודיעיני, אתה רואה סימנים מעידים, אבל אתה לא יודע עכשיו אם זה תרגיל של האויב או מלחמה. עכשיו, אם זה תרגיל ואתה מכריז מלחמה כנגד, אז אתה זה. מצד שני, אם אתה אומר, לא, זה תרגיל, זה תרגיל, זה תרגיל. סתם דוגמה, אוקטובר 73. תרגיל, תרגיל, תרגיל. מה שהיה ככה באמת היה? 3,000 הרוגים, אחרי יום כיפור, זה לא צחוק. ביום כיפור, בששת הימים, אנחנו יזמנו. אנחנו פתחנו את המלחמה, לא היינו תגובתים. זה לא פשוט, הקו הזה בין צלש לתרש. אבל פה יש מעלה גדולה. אתה צריך מה שנקרא כל מעשיך בספר, אתה צריך לדבר איתך בכל ההוויה. זה בעצם הנקודה המשמעותית שלך פה מכל הבחינות שראינו. התמקדנו גם בעבודת התפילה, בזמנים שלה, בממשק שלה עם הסביבה. כל זאת ועוד בעזרת השם נמשיך בעוד כף זין. וכולי תקווה, אנחנו ממש קרובים לסיים את החלק הראשון של הספר, שעוסק בברכות, ולהמשיך להדרכות בעבודת השם, שזה כבר מאות למתת, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.